טוב, אתם מוכנים שנתחיל או נתחיל? נתחיל או נתחיל?
מוכנים ומזומנים.
טוב, אז יאללה, אז בעזרת השם אנחנו לפני פרשת עקב, בעזרת השם, ויש לנו כמה וכמה עניינים ללמוד. אם נתפוס ראש, אז גם יהיה משהו נחמד לקראת הסוף. בסדר? בעזרת השם. אז פרשת עקב, כולנו מכירים את הפתיחה, והיה עקב תשמעון. את המשפטים האלה, מה זה המילה עקב? מה זה המילה עקב? אז באופן פשוט מה?
עקב.
עקב. אז מה קשור העקב פה בפסוק דווקא?
בגלל, בגלל.
בגלל אתה אומר.
בגלל ששמעתם,
יפה, אז הנה, אז אנחנו שמענו פה כבר שתי תשובות, והשתי התשובות האלה, אתה שומע רובן? שתי התשובות האלה, איפה אנחנו מוצאים אותן? אז התשובה הראשונה, כמו שאתה אומר, זה אומר לנו, תרגום אונקלוס. תרגום אונקלוס מסביר, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם וכולי, אומר התרגום, ויהי חלף די תקבלון. חלף די תקבלון, בעקבות זה שתקבלו את המצוות, את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, שכר ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד. כמו שהמילה המודרנית היום, בעקבות. בעקבות הדבר הזה, כך וכך. בסדר? בעקבות. ברוך הבא.
סיבה ותוצאה.
סיבה ותוצאה, יפה. יפה. אבל, בכל אופן אנחנו שומעים את המילה עקב פה. למה? כי לכאורה, כדי להשיג את אותה תוצאה של הבנה, התורה יכלה להגיד, והיה אם תשמעון. זה גם כן סיבה ותוצאה. אם תשמעון, תקבלו. לכן, בגלל שהתורה בכל אופן השתמשה במילה עקב, ורשי בשמיעה המוזיקלית שלו אומר, זה חייב להיות קשור ל... עקב, נכון? ואז רשי מסביר, והיה עקב תשמעון, והיה, הוא מוסיף, כאילו בין המילים תשמעון ולהיה, הוא מוסיף את המילים, והיה, אם המצוות הקלות שהאדם דש בעקביו תשמעון, זאת אומרת, התורה כאן כאילו משתמשת במילה אחת בכפל משמעות, גם אם סיבה ותוצאה, אבל גם עקב, זאת אומרת, שאתה לא סתם תשמע את המצוות, אלא איזה מצוות? מצוות אפילו כאלה שהאדם רגיל דש בעקביו. מה זה דש בעקביו? אנחנו יודעים שהעקב זה הסוף של הגוף. כן? ואז לכאורה אני דורך על המצוות האלה. אני לא ממש נותן להם חשיבות יתרה. ופה בעצם המבחן של האדם. זה המוסר. זאת אומרת, זה לא חוכמה להגיד, אני שומר שבת, אני אוכל רק כשר, וכולי, צריך גם לדבר בדברים הפשוטים יותר, למשל, אני לא מדבר לשון הרע ביום שבת, אבל ביום חול כן, כן? אני לא מדבר לשון הרע בכלל, אני לא מדבר לשון הרע, אבל אם אני שומע מישהו שמדבר על מישהו, ואתה קורץ או מעקם את האף, לא אמרת כלום, אבל זה בהחלט נחשב לשון הרע, כי הצטרפת לשיחה ב... אז זה מצוות שאדם דש בעקביו, מה שנקרא בקטנות. והתורה רוצה לומר לנו, נתקדם קצת, ואז התורה רוצה לומר לנו שבעצם המבחן של האדם הוא דווקא נמצא בפרטים הקטנים. להיות ככה בגדול זה לא חוכמה. החוכמה, איפה זה פוגש אותך? בדברים הקטנים או במקומות שאף אחד לא רואה ואתה לא צריך להרשים אף אחד. שם בעצם המבחן צריך להיות. זאת אומרת, רש"י פה לומד שיש פה עניין של חסידות יתרה. זאת אומרת, לא מצפים ממך קצת ליותר מהרגיל. ואז אם אתה כזה, אז ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. גם הקדוש ברוך הוא מוציא מהארסנל שלו את כל הטוב שיש, הנסתר, והוא משפיע אותו עליך. כמו שאתה בנסתר עושה מצוות בלי פוזות ובלי להרשים אף אחד, גם הקדוש ברוך הוא מוציא מהנסתר את השפע שהוא שמר לאבותיך והוא נותן לך. בעל התורים נותן פירוש מעניין. והוא אומר, והיה עקב לעל מיני, כלומר, מה זה לעל מיני? בוא נראה איך נגמרה הפרשה הקודמת. בסדר? תכף נבין את זה. כתיב, היום לעשותם, וסמיך לי עקב, כלומר, היום לעשותם, אבל שכרם בעקב פירוש בסוף. מה בעל התורים אומר פה? אנחנו עכשיו לומדים תורה קצת בכיתה ב', בסדר? סוף פרשה קודמת, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. ואם לא היינו יוצאים לחופשה שבוע, והיינו ממשיכים את הפרשה מיד, אז מה היה כתוב אחר כך? אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, שהרגע דיברתי איתך עליהם, זה אותה, גם אותו, אותם מילים, המשפטים, נכון? סוף פרשה קודמת השתמשתי במילה המשפטים, האלה, מה שאמרתי לך לפני רגע בפסוק הקודם, ושמרתם ועשיתם אותם, כמו שאני אמרתי לך, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, ולכן זה קשור אחד בשני, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד. ועל הפסוק הזה, מה זה היום לעשותם? מה זה היום לעשותם? רש"י מסביר, היום לעשותם ולמחר לעולם הבא ליטול שכרם. זאת אומרת, התורה הוסיפה את המילה היום, לעשות את המצוות היום, לעשותם היום אנחנו מקיימים מצוות, מתי אנחנו מקבלים את השכר על המצוות שאנחנו עושים היום? לעולם הבא. כן, לעולם הבא. מה שאנחנו היום מקבלים שכר, זה חלק טבעי מקיום המצווה. למשל, אם אני מקיים מצוות שבת, כן, אז אני זוכה למנוחה. זה לא השכר על זה שקיימתי שבת. אם אתה מקיים שבת, אתה נח. יש לך מנוחה, שלווה, כל השבוע מתברך, כל מה שאנחנו יודעים. זה לא השכר עבור מצוות שמירת שבת. זה המהלך הטבעי של מה אני מרוויח מזה שאני שומר שבת. איפה השכר של שמירת שבת? לעולם הבא. זה מה שאומר, היום לעשותם, היום תעשה את המצוות. אם תעשה אותם, ממילא באופן טבעי יהיה לך יותר טוב. כן? אם אתה לא גונב ולא משקר, החברה יותר מתוקנת. זה לא השכר, אלא פשוט שהחברה תהיה מתוקנת, בסדר? אבל השכר, כמו שאומר רש"י, לעולם הבא ליטול שכרם. אז מה זה לעולם הבא? בסוף. כמו שהעקב זה הסוף של הגוף, ככה גם השכר על המצוות האלה תקבל אותם בסוף. איפה בסוף? בעולם הבא. וזה מה שבעל הטורים מסביר כאן. הנה עכשיו כשהסברתי את זה, תראו איך שהוא ברור. והיה עקב, למה התורה משתמשת במילה עקב? לומר לך בסוף. לאל מיני כתיב היום לעשותם. וסמיך לי, מיד פתחנו את הפרשה החדשה, עקב, כלומר היום לעשותם, אבל שכרם בעקב, פירוש בסוף. יפה. אז הפירוש השלישי, זה לא רק שאדם דש בעקביו, אלא המילה עקב רומזת לנו על הסוף. עכשיו, איך אנחנו שומעים את המילה בסוף, ולא יכולים לא להתייחס לתקופה שאנחנו נמצאים בה היום? חז"ל מכנים את התקופה שאנחנו נמצאים היום, עקבתא דמשיחא. עקבתא לא מלשון עיכוב המשיח, כי אז זה היה בכף, אלא בקוף, עקבתא דמשיחא. כלומר, אנחנו נמצאים בעקב של המשיח, כלומר, סוף ימות העולם שהמשיח צריך להגיע. וזו התקופה שלנו. כן.
זה לא מלמד דווקא על הסוף. זאת אומרת, אתה בא בעקבותיי, זה לא אומר שאתה בא לסוף כשאני נמצא. עקבי משיח, אנחנו נמצאים בתהליך, תהליך של הבאת המשיח, מתי שלא יהיה.
כן, אבל אנחנו מסכימים.
100 שנה זה עקבות, זה לא הסוף.
אז לא, אז הפירוש, כשאנחנו מדברים בעקבותיי דמשיחא ברוך הבא. בעקבותיי דמשיחא, זה בסוף הימים שבהם המשיח צריך להגיע. ולמה זה ככה? הוא זרק את העניין הזה של שיט אלפינה ועלמה, כלומר בראשית ברא אלוקים, ברא שיט. הזוהר אומר, בראשית המילה מחולקת משני מילים, ברא שיט, שיט בארמית זה שש. ואז הזוהר אומר, שיט אלפינה ועלמה. העולם צריך להתקיים 6,000 שנה, ואחר כך האלף השביעי. נכון, אנחנו פה. לא, לא, אז אנחנו לקראת הסוף, אוקיי? לקראת הסוף. והתורה אומרת, 2,000 שנה ראשונים, זה מחולק לשלוש שכבות, כמו עוגה. 2,000 ראשונים זה 2,000 שנה של תוהו, כן? עד שאברהם אבינו מופיע בעולם. מתי אברהם אבינו נולד? 1948. 48, הוא נולד, ואז מתחיל עידן 2,000 שנה תורה, כן, כי מאברהם אבינו מתחיל, שם את הבסיס לעם ישראל שמקבל תורה, ו-2,000 שנה אחרונים ימות משיח. כלומר, משנת 4001 יש פוטנציאל בעיטה החישנה. ואנחנו יודעים שהבעיטה, בעיטה בטף, למרות שאנחנו עדיין מקבלים בעיטות בטט, כן, זה לקראת סוף האלף השישי, שזו התקופה שלנו ממש. ואז, אחרי, יש אלף השביעי, העולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, אז כבר יהיה גם תחיית המתים, אז יהיה שבת. האלף השמיני, אנחנו בגוף מזוכח, אבל עדיין בגוף. האלף התשיעי והעשירי, המהר"ל מדבר על זה, חליני דבר. תעזוב אותי מזה עכשיו, בסדר? בוא נראה בעזרת השם שיבוא משיח קודם, אחר כך נסתדר. טוב, בוא נתקדם.
שפורות שנזכר עקב, א' הוא יושבך ומשפטת שווינו
עקב. כן, כן, יש הרבה מדרשים, אני יודע.
ויש האדם הראשון, גלגל, עקבו של האדם הראשון.
חיסה את גלגל חמה.
וזה, אני חושב שזה קשור בזה, כי העקב, האדם היה רואה מתחילת העולם עד סופו של העולם, ויכול להיות שהוא בסוף העולם, הוא היה מכה עם
העקב שלו,
היה מכה את גלגל חמה.
את גלגל חמה, בסדר, מצוין. אנחנו נשמור רגע על אסוציאציות, בסדר? ונתמקד בזה. היה שיעור שדיברנו כבר על העניין של העקב, עם העקב העשיו, ידו אוחזת בעקב. אבל פה אני רוצה שנלמד משהו חדש, בסדר? ומה הבעיה שלי? הבעיה שלי שאם אמרנו שהעקב זה על סוף, עקבתא דמשיחא, כן? וזה דור של משיח, בסדר? והמילה והיה, מה היא בעצם מסמלת? והיה, זה לשון שמחה. אמרנו, כל מקום שכתוב בתורה, בתנ״ך, ויהי, זה בעיה. ויהי בשלח פרעה את העם, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי במגילת אסתר, מה כתוב שמה? ויהי בימי אחשוורוש, זה אפשר. אבל מקום שכתוב והיה, זה לשון שמחה. והיה כי תבוא אל הארץ וכו' וכו'. אז אם אתה אומר לי שהעקב זה עקבתא דמשיחא בדור שמשיח צריך לבוא, והמצב הרוחני, נסכים שהמצב הרוחני שלנו הוא לא איי איי איי, הוא לא בשמיים, כן? אז איך אתה אומר לי, והיה לשון שמחה, שבימים האלה אמור להגיע המשיח, כשבעצם המצב הרוחני הכללי הוא לא מי יודע מה. כמו שיש מאמר שחזל שאומר, שאם אנחנו... אם אנחנו כחמורים, אפילו חמורו של פנחס בן עיר יותר טוב מאיתנו. זאת אומרת, נלך אחורה, בימים של רבי שמעון בר יוחאי, כל התנאים, היה השגות רוחניות פנומנה, ומה עכשיו אנחנו מקבלים? אנחנו עדיין לא. איך זה שאנחנו נביא את המשיח עם המצב הרוחני שלנו? זה כל אחד שואל. תסתכל לימין השמאלה, אין סיכוי שבכלל לא יבוא. יראה אותנו, יעשה סיבוב ויברח, מה? וזה ירידת הדורות. אז אם זה ירידת הדורות בעקבתא דמשיחא, איך התורה אומרת והיה לשון שמחה? אז האריז"ל מתרץ את זה תירוץ נפלא. מה הוא אומר? הוא אומר כזה דבר. הרי כל המצב של העולם זה היה בעקבות החטא של אדם הראשון. אדם חטא, נפלו ניצוצות של הקדושה והתפזרו לכל עבר. ואנחנו כל החיים שלנו אוספים אותם כדי לתקן עולם במלכות שדי. להחזיר חזרה את ה... את המתכונת שתהיה. אם אנחנו רוצים לדמיין מה היה שם, בגדול בגדול, ככה באופן מטאפורי, תדמיינו שבן אדם לוקח 20 כוסות פלסטיק חד פעמי, הופך אותם, שם מעליהם 18, שם מעליהם 16, וככה בונה את המגדל, כן? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תיגע באחרון, אם אתה תיגע בו הכל ייפול, ברוך הבא. הכל ייפול, ואדם הראשון אומר, לא, אבל אתה נתת לי חוכמה וזה, אני הרי יציר כפיך, סמוך עליי, הכל בסדר, תן לי לשים את הכוס האחרון למעלה במגדל, והוא שם את הכוס האחרון, וכל נופל. זה מה שנקרא ככה מטאפורה, בשביל להבין מה זה ירידת הדורות, הניצוצות וכו' וכו'. ומה התפקיד שלנו 6,000 שנה? זה לסדר חזרה את כל, את כל הכוסות האלה, מה? זה השברת הכלים, ולסדר אותם חזרה, ולשים את הכוס האחרון, כשנשים אותו, זה כמו ללחוץ על כפתור שפתאום מדליק את כל האור בעולמות. כן, זה בעצם העניין של איסוף הניצוצות. אז אומר האריז"ל...
אם לא הצליח לשים את הכוס, והקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לא לשים,
כן.
אז יש לנו בעיה.
אז זה הייתה הבעיה, זה חטא אדם הראשון. זה, ניסיתי לפשט לכם את זה, שאדם הראשון אומר לרבי שמעון בר יוחאי, תעשה לי טובה, אל תגלה באמת מה החטא שלי. התורה ככה חיסתה, אמרה, תפוח, עץ הדעת, תשאיר את זה ככה. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, אומר לו, אבל אני התחייבתי ללמד את החברים. טוב, אז רק ביניכם. אבל היום אנחנו בדור שכבר הכל פתוח, אין סודות בחברה. וזה העניין, העניין הוא שהאדם הראשון העיז לעשות משהו שהוא מעבר לכוח שלו, בסדר? ובתעוזה הזאת הוא הפיל את העולמות, והתפקיד שלנו זה לסדר אותם חזרה. אבל, ברוך השם, ברבות השנים נאספו רוב רובם של הניצוצות, אנחנו בדור האחרון, בניצוצות האחרונים. אם זה מובן מה שאמרתי עכשיו, אז אנחנו מבינים מה קרה. בתקופה הראשונה, כל הניצוצות של הקדושה נמצאים פה בארץ. וממילא יש הערה רוחנית מאוד מאוד גדולה בארץ, למעלה הכל חרוב, למטה מפוזר. מכוח הניצוצות האלה היו השגות מאוד גבוהות לתנאים, לאמוראים, לרבי שמעון בר יוחאי, כי היה פה הרבה שפע של אור רוחני, והם בכוח הזה אספו את הניצוצות. אספו אותה, סידרו את העולמות למעלה. עכשיו מה קורה? למעלה מסודר פחות או יותר, ולמטה יש פחות ניצוצות. לכן קשה לנו להגיע לרמה רוחנית גבוהה. אבל זה והיה, זה שמחה, זה מה שאריזל אומר. למה שמח? כי בעולמות העליונים רוב הניצוצות כבר נמצאים שם. למטה, בעקב, נשארו קצת, שצריך לאסוף אותם. ואם נאסוף אותם, את מה שנשאר בעקב, שזה בעצם עבודה יותר קשה, כי יש לנו קצת ניצוצות, אבל הרבה עבודה כבר נעשתה למעלה. אבל אם בכל זאת תצליחו להתגבר ולאסוף את האחרונים שנשארו, כן? אז והיה. זה השמחה הגדולה. ולכן העקב הזה שמצד אחד, זה אנומלי, מצד אחד אנחנו במצב רוחני נמוך, כי אין לנו הרבה ניצוצות פה בעולם. מצד שני, הרבה מתוקן כבר למעלה. אז עם קצת מאמץ אחרון, עם כמה סתירות שאנחנו מקבלים, נתעורר ונצליח לאסוף את הכל למעלה, ולכן אריזל אומר, והיה לשון שמחה, למרות שאנשים נמצאים במצב של העקב. אבל העקב הזה, זה עקבתה דמשיכה לקראת סוף התקופה, שבעזרת השם הכל יהיה מתוקן. ניתן לכם דוגמה, מה זה מצוות קלות שאדם דש בעקביו. המצווה הכי קלאסית, שאדם דש בעקביו, זה מצוות יישוב ארץ ישראל. כפשוטו גם. מה, איך אנחנו מקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל?
אנחנו גרים פה, מה?
גרים פה.
הולכים עליה,
דורכים, וכל מי שהולך בארץ ישראל 400 וכולי, יש הרבה תשבחות על מצוות יישוב ארץ ישראל. אז זה מצווה שאדם דש בעקביו, אבל אנחנו אפילו לא מרגישים 24/7 שאנחנו מקיימים מצווה. למה? מה חסר לנו פה למצווה הזאת? הכוונה. כלומר, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לעשות סוויץ' בראש, ולדעת שאנחנו הולכים מהבית לבית הכנסת, אני הולך עכשיו לבית הכנסת, אבל אני חושב שעכשיו אני מקיים מצווה מן התורה, מתרג מצוות, של יישוב ארץ ישראל. וזה מצווה שאני דש בעקביי, ואם אני אקיים גם את הכוונה שלה, קיימתי מצווה גדולה מאוד. ולכן ההמשך יהיה כל המצווה אשר תעשון. יש מצווה ויש כל המצווה, כי למצווה יש מנס ריאה ואקטוס ריאוס, כן? יש מעשה ויש מחשבה. אבל אם אתה מצליח להגיע למצב שאתה מקיים את כל המצווה, כלומר אתה גם עושה אותה וגם מתכוון לעשות אותה, קיימת את המצווה בשלמותה. אז אם נחיה בתודעה כזה, הלוואי, בעזרת השם שנצליח, בתודעה שאנחנו הולכים, אנחנו גרים בארץ ישראל, הולכים בארץ ישראל, אבל אני עושה את זה לא כי אני צריך להגיע לבית הכנסת או כי אני צריך להגיע לעבודה, אלא אני מקיים לשם ייחוד מצוות יישוב ארץ ישראל, האיכות של המצווה הופך להיות משהו הרבה יותר גבוה. וזה רק דוגמה לכמה דברים שאנחנו עושים, אבל אפשר גם לשדרג את זה ולעשות את זה הרבה יותר איכותי, אם אנחנו נוסיף לזה גם את הכוונה. מה?
אם חכמנו היו מתקינים לנו ברכה, לברך, אשר כדאינו מסוגלנו לשבת הארץ, אז היינו יכולים יותר להתעורם.
יפה, נכון, אתה צריך כאילו את האמצעי שייתן לך להתחבר לזה. אז לכן, אבל תסכים... יפה, אבל תסכים איתי שהמעלה הרוחנית היא גבוהה יותר גם אם לא נותנים לך את האמצעי, וזה מה שהתורה רוצה ממך. אז לא, אבל זה... בדיוק, אבל זה מה שהתורה רוצה, ועל הברכות אנחנו תכף נדבר, זה החצי השני של השיעור.
יש מצווה אחת שלא דורשת, מה
שאתה אמרת קודם. מה? כוונה? מה?
שום כוונה, שום דבר.
שלקחה. כן, לשכוח מה?
לשכוח אם אתה מתכוון לכך, זה לא
שכחה. נכון, יפה, יפה מאוד.
זה אחד המצוות היחידות.
יפה מאוד, אמר, המצווה, אבל ביסודי המצווה שאתה מדבר עליה, לא. לא, 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 הוא אומר... או, זה בדיוק, זה בדיוק. אתה מקיים את... אתה יודע מתי אתה מקיים את המצווה? כשנזכרת ולא חזרת לקחת. בסדר? כשנזכרת ולא חזרת לקחת. טוב, בואו נתקדם, נתקדם לעוד... מה? נכון, איתה... כן, אבל, אבל... זה,
זה,
אוקיי.
זה בעיקר.
יפה, יפה מאוד, נחמד. שכוח, טוב. בואו נראו, בואו נראה עוד יסוד אחד, ואחר כך הדברים יתחברו לנו ביחד. יש בהמשך של הפרשה, בפסוק אף ב', ונשל השם אלוהיך את הגויים האל מפניך מעט מעט, הבטחה, כן? שאתם תבואו לארץ, ו... וגם את הצירה ישלח השם אלוהיך בם, עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך, לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. ואז אומרת התורה, ונשל השם אלוהיך את הגויים האל מפניך מעט מעט, לא תוכל קלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. כלומר, יש פה הבטחה בתורה, שהשם יפיל את כל האויבים לפנינו, אבל אז המשפט קצת לא כל כך ברור, מעט מעט, כאילו למה מעט מעט? מכה אחת וזהו, למה...
אז הנה, כתוב שם.
למה מעט מעט?
חיית השדה.
או, למה? לא תוכל קלותם מהר, והתורה נותנת את הסיבה, פן תרבה עליך חיית השדה. מה אני מבין בראש שלי? שאם למשל עכשיו אני מגיע לאיזשהו כפר של חמאס, כן? וצריך לחסל את כולם, כן? תחסל אותם לאט לאט, למה? כי אם אתה תחסל אותם במכה אחת, את כל ה, את כל האויבים, אז יהיו הרבה גופות, בדיוק יהיו הרבה גופות, ובגלל שיהיו הרבה גופות, אז יבואו הרבה נשרים, והאריות ירדו מההרים כדי לאכול את הנבלות, ונמרים, וזאבים, ואז תרבה עליך חיית השדה. ככה אנחנו מבינים את זה, נכון? ולכן, מעט מעט, כלומר, תהרוג 100, תנוח, תקבור אותם, עוד 100, תנוח, תקבור אותם, ואז לא תרבה עליך חיית השדה. אבל אז שאלה נשאלת, אם כבר הקדוש ברוך הוא עושה לנו נס כזה, כמו שהוא כותב קודם, כן? לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. אז אם הקדוש ברוך הוא אל גדול ונורא, מה הבעיה? שאם כבר הוא נתן לנו את הכוח להרוג אותם לא מעט מעט, מהר מהר, ייתן לנו גם את ההשגחה הפרטית, שלא ירדו חיית השדה ולא יסתובבו לנו בין הרגליים, הכל הנמרים והזאבים הבנתם את השאלה? על הדרך כבר, תסדר לנו את התיק עד הסוף. זאת אומרת, גם נהרוג אותה מהר מהר, וגם לא תרבה עלינו חיית השדה. בוא נראה רשי מה אומר על זה. רשי אומר, פן תרבה עליך חיית השדה, והלא, אם עושין רצונו של מקום, אין מתייראין מן החיה, שנאמר וחיית השדה או שלמה לך, אלא גלויה לפניו שעתידין לחתו. רשי מוסיף פה עוד מימד אחד, ואומר, לא רק שהקדוש ברוך הוא יכל לסדר לנו שהחיות לא יגיעו, כן? ונגיד ויגיעו החיות האלה, אז מה הבעיה? זה לא מפחיד אותנו, כן? כן, הרי אם עושים רצון של מקום, אין מתייראין מן החיה. החיה לא מפחידה אותנו, היא לא תעשה לנו כלום. יסתובבו לנו בין הרגליים האריות, יאכלו את מה שיאכלו וילכו חזרה הביתה. למה זה צריך להפריע לי בכלל? אבל... הדגש, תודה רבה. הדגש פה של רש"י, שימו לב מה רש"י מדגיש פה, והלא אם עושין רצונו של מקום, אין מתייראין מן החיה. מה בעצם התורה אומרת לנו כאן? שאם אנחנו בעצם, שימו לב, אם אנחנו בעצם מתייראין מן המקום, כלומר, אנחנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז לא מתייראין מן החיה. מה הקשר אם אנחנו אנשים טובים, לבין זה שהחיות לא יתקפו אותנו. מה קשור? איך זה קשור אחד לשני? אז איך? אבל מה המנגנון שעובד פה? מה? מה? אבל מה? למה? למה? מה המנגנון שעובד פה? נו.
ואין לו שום דבר אחר, אז כל חיה שתבוא אליו, כמו מיכל בגלל
מה, אבל מה עובד פה? מה עובד פה? איך זה עובד? המצווה שומרת, המצווה שומרת. אז בואו ניכנס לרמה טיפה יותר לעומק, כן? מה בעצם עובד פה, איך זה עובד? אז בואו נלך קצת לראשית, בהתחלת הדרך. בואו נראה מה קרה בהתחלת הדרך. כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, נכון? ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. מה הוא ברך אותם? ויברך אותם אלוקים ויאמר להם, קחו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ועוף השמיים, ובכל החיה הרומסת על הארץ, כן? ואומר אחר כך, ומוראכם וחיתכם יהיה על הארץ. כלומר, האדם שהוא בעצם החיה הכי פגיעה בטבע, החיה אין לה עור קשה, האדם אין לו עור קשה כמו קרוקודיל, אין לו ציפורניים כמו של אריה, אין לו שיניים כמו של אריה, הוא לא מחליף צבע כמו זיקית, כן? האדם הוא היצור הכי חלש בטבע, כן? אין לו שום מנגנון שיכול להגן עליו, ובכל זאת התורה מבטיחה, ומוראכם וחיתכם אתן על פני כל הארץ, כלומר החיות יפחדו מכם. ממה החיה מפחדת כשהיא רואה בן אדם? הרי האדם הוא כלום. אין על, אם אין עלינו נשק, אנחנו חשופים, יכולים לטרוף אותנו בשנייה אחת. ובגוי הרווייתה, כמו שאמרת, או הסיפור עם האור החיים הקדוש, שהוא יושב שם באצטדיון של הגלדיאטורים במרוקו, והאריות לא באים אליו. למה בעצם? מה האריה רואה עכשיו כשהוא מסתכל על האור החיים הקדוש? מה הוא רואה? מה הוא רואה? הוא רואה את הצלם אלוקים שבו. הוא רואה את הצלם אלוקים. כלומר, מה שמיוחד באדם והחיה מזהה, היא רואה שיש פה משהו שהוא לא חייתי. יש פה בעצם משהו שעוטף אותך, וזה הצלם אלוקים שבך. ולכן התורה אומרת את זה באותו משפט. אומרת, ויברא אלוקים, כן, את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, ואז ויברך אותם אלוהים, ואומר, פורבו, ורדו בדגת הים ובכל חיה רומסת על הארץ ומוראכם וחיתכם. כלומר, מה בעצם אצל האדם מפחיד את החיות? זה הצלם אלוקים שבו. בוא נחזור עכשיו.
מתי זה נפל לו? מתי זה נפל לו? אחרי שהוא עושה את האמירה הזאת, הוא אומר לו, הנחש,
יישובך עקבת את השולים. יפה, ואז אם אנחנו מתקנים הצלם, ואם אנחנו בצלם, אנחנו לא ניקשים בנחש, כן.
אם בן אדם
קובע
עבירות,
כן.
לא טובות לשם, שהשם לא אוהב אותם.
כן.
נא,
אז הצלם מתמעט, יפה מאוד. והדוגמה שהתורה נותנת לנו כאן, ואני חוזר לפסוק שממנו התחלתי את כל התיאוריה הזאת, מה אני שאלתי? אני שאלתי למה ונשאל השם אלוהיך את הגויים האל מפניך מעט מעט, כן? לא תוכל קלותם מהר. למה? פן תרבה עליך חיית השדה, וזה אחד מהיסודות של המוסר היהודי. כלומר, אתה כבר צריך ללכת ולהרוג את האויב שלך. אתה צריך להיכנס בו ולמחוק אותו, נכון. אבל בדרך שאתה עושה את זה, אתה עלול לאבד את הצלם אלוקים שבך. ולכן, אל תעשה את זה מתוך תאוות רציחה, ולהרוג בשביל להרוג, ולשחוט בשביל לשחוט, כמו שכן, הם עושים, הישמעאלים והנוצרים במסעות הצלב, והישמעאלים כשביעי לאוקטובר, לא חסר דוגמאות. שהם בעצם לא מסתפקים בלהרוג את האויב, הם גם ירצו לשחוט אותו ולשרוף אותו ולחתוך לו איברים ולאנוס אותו וממש לאבד את הצלם אלוקים שבהם. אתה, עם ישראל, לא תהיה כזה. לא תהיה כזה. וגם אם אתה נאלץ כבר להילחם באויב, תעשה את זה מעט מעט. למה? פן תרבה עליך חיית השדה. מה יביא את חיית השדה לטרוף אותך אחר כך? כשהוא יראה שאיבדת את הצלם, כי הרגת את האויבים מהר מהר ומתוך תאווה של רציחה, תרבה עליך חיית השדה. וזה בעצם היסוד שאנחנו רואים פה, כמה התורה רגישה גם במצב שבו אתה צריך להרוג את האויב, לעשות את זה בצורה מוסרית ככל הניתן. עכשיו בוא נקרא רש"י מה אומר, עכשיו זה מובן. שימו לב מה רש"י אומר. והלא אם עושים רצונו של מקום, אין מתייראין מן החיה. למה? כי כשאתה עושה רצונו של מקום, מה קורה? הצלם עליך, ואז אתה לא מתיירא מהחיה. החיה פוחדת ממך, לא אתה מפחד מהחיה. שנאמר, וחיית השדה הושלמה לך. אתה בשליטה שלמה על חיית השדה. למה? כי אתה צלם אלוקים. אתה נזר הבריאה, גם אם אין עליך לא, לא קסקסים ולא ציפורניים ולא כלום. הצלם הוא זה שנלחם בחיה, והחיה מכבדת את זה. אלא גלוי היה לפניו שעתידים לחטוא. וכיוון שהם חוטאים, אין להם צלם אלוקים, ואז אם הם יצאו למלחמה והרגו מהר את התרבה עליך חיית השדה. החיית השדה לא תבוא לאכול את הנבלות שמסתובבות שם ברחובות. היא תאכל אותך, כי תראה שאתה איבדת את הצלם. וזה המוסר המאוד מאוד עמוק שהתורה מדברת ממש בפשטות, וזה בעצם מה שבונה אותנו כעם ישראל. אנחנו לא כמו כל אומות העולם. ולא צריכים את האקדמיה הצבאית כדי ללמד אותנו מוסר אלוקי, כי זה טבוע בנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח את זה מ-day one. האדם בצלם אלוקים, ולכן תרבה עליך, לא תרבה עליך חיית השדה. אני אחבר את שתי הנקודות האלה שדיברנו עליהן בחלק הראשון עם העקב ועם החלק השני, ובעזרת השם ככה נוכל להשלים את זה. לפני שניגע להשלמה הזאת, אני לא רוצה לוותר על התענוג לשאול את השאלה, שאולי כבר דיברנו עליה פעם, גם מי שיודע את התשובה שיענה, הכל בסדר. מי כתב את הלוחות השניים? מה? מי? משה רבנו. כן, תלמידים טובים, אתם זוכרים טוב. רגע, אבל אני רוצה מעניין אותי, זה בסדר, אתם זוכרים טוב את השיעור, אבל בוא, מה אתה אומר, מי? את הלוחות השניים. כן. משה רבנו כתב?
לא, באצבע אלוהים. הוא הכין את הלוחות.
בסדר, זה כולכם, כל מי שישב פה אמר את זה. אני רוצה לשמוע דווקא את הדעה שלו. למה אתה חושב? אוקיי, מה אתה אומר?
אני יודע שהראשון אצבע אלוהים.
כן, והשניים?
בשני זה משה.
משה רבנו, מה אתה אומר? רגע! לאט. רגע, רבנו, מה? רגע, אמרת. עוד מעט שבת. רגע, אמרת, עוד מעט שבת. מה אתה אומר?
השני היה דווקא זה. שהם היו
במכתב
אלוקים הוא.
נו.
מי?
אז כאילו שהקדוש ברוך הוא כתב אותו.
את הלוחות השניים והראשונים והשניים? מה?
השני.
מי כתב את השני?
בורא עולם.
והראשון?
הראשון?
ברור שהקדוש ברוך הוא. אוקיי, מה, כן.
למה אתה פעם שעברה שבורא עולם כתב ומשה סיטט?
יפה. אז מה אתה, יש עוד דעה פה? טוב. אז אתה רבנו הכהן. טוב שבאת היום לשיעור אחר בזמן שלא ראינו אותך, ולא רק כדי לשמוע את השיעור הזה. אתה תחפש את הגוגל ותייצא לך עשן מהפלאפון. אז בוא נלמד את זה ביחד עכשיו. בוא נלמד את זה ביחד בקצרה, כי אני רוצה להגיע לרעיון היסודי של השיעור. עוד לא הגעתי אליו. אז בוא נראה, חבר'ה, בוא. אנחנו ניתן במה לכולם. איפה הם מופיע לנו בעצם? למה אני מדבר על זה בפרשה הזאת? כי בפרשת עקב מדובר על חטא העגל. תזכרו, פרשת דברים, משה רבנו דיבר, כיוון שפרשת דברים קוראים אותה לפני תשעה באב, אז על מה דיבר משה בפרשת דברים? על חטא המרגלים, יפה מאוד, כי זה קשור לתשעה באב. פרשת ואת חנן, מה הלב של פרשת ואת חנן? עשרת הדיברות, יפה. מה הלב של פרשת העקב?
חטא העגל.
וכיוון שזה חטא העגל, אז צריך לדון גם בנושא של מי כתב את הלוחות השניים. הכל מתחיל בזה שנלך למקור, כי הרי ספר דברים הוא רק מספר עוד פעם מה היה. אז בוא נראה מה היה קודם, ופרשת כי תישא, שם מופיע העניין הזה של חטא העגל. משה רבנו, וירא העם כי בושש משה לרדת, נכון? בושש משה לרדת, ואז עשו להם עגל מסכה. דרך אגב, מה זה מסכה? מה זה מסכה? עגל מסכה? מסכה? מסק?
למסק.
זאת אומרת, העגל ששמו לו מסכה?
כאילו שתי פחצופות, ואנחנו אוהבים את הראשון, ואנחנו עובדים עבודה זרה.
כן, אבל מה זה מסכה? זה למסק. זאת אומרת, לקחו נגיד כבשה, ושמו לה מסכה של העגל.
אבל אתה זרוב בניחה גם...
לא, עזוב אותי רגע זרוב. אני שואל, מה זה מסכה?
המסק.
מסק, זאת אומרת, לקחו נגיד כבשה ושמו לה מסכה של העגל?
כן.
אז מה? סוג של עבודה, מה, הלבישו לו סוג של עבודה זרה? אז בוא אני אסביר לכם גם כן. אז בוא נסביר לכם מה זה מסכה. רוגע, טוב. בוא נסביר לכם מה זה מסכה. למה כולם חושבים שמסכה זה למסק? כי בדרך כלל פרשת כי תישא קוראים אותה לפני פורים. ואז כולם בתודעה שלהם, באסוציאציה, שהעגל מסכה זה מסק, אבל לא. מסכה זה למעשה, אם תראו בתרגום אונקלוס, מסכה זה כתוב שם מתכה. מתכה זה מלשון מתכת. מתכת שמתיחים אותה, מתיחים אותה, והיא נעשית מסכה. למה? כי המילה להסך זה לשפוך, להתיך. להתיך זה לעשות נוזלי. אז עשו להם העגל מסכה, לקחו מיכה, כמו שהוא אומר, לקחו קלף, זרקו אותו לסיר ששם היה זהב, שהיה מותח, זהב מותח, ויצא ממנו העגל מותח, מותח מסכה. בסדר, אבל בוא נתקדם. מכובד. תדמיין איזה שאתה רוצה, שרואים אותו מרחוק. טוב, חבר'ה, בוא נתקדם. מאיפה אתה קורא? מכתיסה? מכתיסה אתה קורא? פרשת כתיסה? יפה. רגע, רגע, שנייה, שנייה, בוא. ואז הוא יורד, שובר את הלוחות, ועולה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, בואו, תהיו איתי, כדי שנספיק יפה. בואו, הוא מחזיק את רב גוגל ביד, אתה מחזיק את כתיסה, אני מחזיק את כתיסה, ואנחנו נעשה חקירה 10 דקות, ונצא בסוף עם תשובה. בוא, אז תן לי לעשות את זה משנה סדורה. רגע, לאט לאט. בסדר, לאט לאט. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו קוראים בפרשת ויחל, תמיד בצומות ויחל, כשעולה שלישי, מה אומר לו? ואומר השם אל משה. פסול לך, פרק למדלת, פרשת כתיסה, ספר שמות. פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי, מי? אני הקדוש ברוך הוא, על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. עד כאן בסדר? אם אני אשאל לכם עכשיו, לפי הפסוק הזה, מי אמור לכתוב? הקדוש ברוך הוא. יפה. בוא נראה עכשיו את שלב הביצוע, בסדר? רגע, תענו. לא, לא, ואני אכתוב, אבל בוא נראה מה קרה בפועל, לאט לאט, כי אני רוצה לחזק אותו, ואחר כך אני נותן לו מכה בראש. בסדר, קודם כל נותן לו ליהנות, שהוא צודק. לא, אבל הכוונה שלי, לא אישית, הכוונה מאיפה מקור הטעות. אנחנו לומדים עכשיו מה מקור הטעות שאנשים מיד אומרים, מה זאת אומרת, לוחות ראשונים זה הקדוש ברוך הוא, השניים, סוגריים. פחות חשובים, זה משה רבנו כתב, חס וחלילה, אז לכן אנחנו רוצים לנקות את המחשבה הזאת, והכל לפי הכתובים, ואז אנחנו הולכים להמשך, לביצוע, זה וחטפתי תדפדף, עכשיו מה קורה בפועל, בסדר? יפה. ואז הולכים לסוף הפרשה, שביעי, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. מה זה הדברים האלה? מי אמר? לא יודע. רגע, נמשיך. והיה שם עם השם 40 יום ו-40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. יפה, יפה. זה מקור הטעות. פה בפסוק הזה, כן? אם אני קורא אותו, אני יכול לקרוא אותו בשתי צורות. צורה אחת שאומרת, והיה שם, מי זה? משה. עם השם 40 ו-40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה, מי זה? משה, אם ככה זה הנושא של הפסוק, ממשיך, ויכתוב מי זה משה, על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. אבל, אפשר לקרוא את זה גם בצורה אחרת, ולהגיד, למרות שזה כתוב בפסוק אחד, יש פה התנחתה. לחם לא אכל ומים לא שתה. ויכתוב על הלוחות, זאת אומרת, יש פה בעצם פסוק אחד עם שני חלקים. כל החלק הראשון של לחם לא אכל ומים לא שתה, זה משה. ויכתוב מזה הקדוש ברוך הוא. למה? כי כמו שהוא אמר לנו בפסוק בהתחלה, פסול לך שני לוחות אבנים וכתבתי על הלוחות. ואז לפי הפסוק הזה, אם אני קורא אותו ככה, מי כתב אותו? הקדוש ברוך הוא. מה היה באמת? ככה או ככה? מי יכול להגיד לנו את האמת מה קרה פה? למה מפרשים? העדות ראשונה.
משה רבנו כתב את התורה.
רק משה רבנו יכול לספר לנו מה קרה.
משה רבנו כתב את התורה. אז הוא כותב.
אני מדבר על עשרת הדיברות. מה שקרה? יפה. מה קרה בדיוק? בוא נראה בספר דברים. למה בספר דברים, משה רבנו מספר בדיוק מה היה. זאת אומרת, אחורי הקלעים של מה קרה פה, זה רק משה רבנו יכול לספר לנו. איפה הוא יספר לנו את זה? בפרשה שלנו, שמדברת על חטא העגל. בוא נראה מה קרה בפרשה שלנו. בסדר? ככה לומדים תורה. בוא נלך עכשיו לפרשה שלנו. ואז הוא מספר כאן שהיה ויתענף השם בי להשמיתכם. ואז הוא מספר, בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית, אשר קראת השם עמכם בישב בארבעים וארבעים לילה, לכם לרדי, ויתן להם שתי לוחות אבנים כתובים, ירדתי, מה היה? חטא העגל. מה עשיתי? שברתי אותם, יופי. והיא מקץ, 40-40 לילה, נתן השם אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. זה כבר השניים, נכון? לא, סליחה, זה הראשונים. קום רד, שיחת עמך, שבר אותם. יופי. ויפן וירד מן ההר, וארבור באש, וישבור, ויתפוס, וישברם. יופי. אחר כך, ויתנפל לפני השם, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. ואז אנחנו מגיעים לפרק הזה, כמו שאמר לנו בפרשת כתיסה. ויתנפל לפני השם את 40 יום ו-40 לילה, אשר התנפלתי, ואז אומר לו, בעת ההיא, אמר השם אליי, פסול לך, ממש כמו הפתיחה שדיברנו כאן, שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון העץ, ואכתוב על הלוחות, מי זה אומר את זה? הקדוש ברוך הוא. לא ותכתוב, אלא ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר הלוחות הראשונים אשר שיברת, ושמתם בארון, ביצוע. ואז ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים. מי עושה את האבנים? משה רבנו. ועל ההרה, ושני הלוחות בידי, קארט בלנש, כן? לא כתוב עליהם כלום. לא התנחת, סוף פסוק. ועכשיו משה רבנו מספר, ויכתוב, לא כתוב ואכתוב, ויכתוב, הקדוש ברוך הוא, על הלוחות, כמכתב הראשון, כלומר, כמו שהוא כתב את הלוחות הראשונים, הוא גם כתב את הלוחות השניים, את עשרת הדברים אשר דיבר השם אליכם בהר מתוך האש, ויום הקהל, ויתנם השם אליי, ואפל וירד מההר וכו' וכו'. זהו. זאת אומרת, לא, בכתיבה אין הבדל.
לא בכיתוב.
עזוב בתוכן, עזוב, זכור ושמור וזה, עזוב.
לא בתוכן.
נו.
אני מדבר על האביות בשני.
סמך ומם.
היו באוויר.
בשניהם, בשניהם. גם הלוחות הראשונים, גם הלוחות השניים, הקדוש ברוך הוא כתב את שניהם. ההבדל היחידי, כמו שאמרתם בהתחלה, שאת האבנים, את החומר, את החומרה, הביא הקדוש ברוך הוא בלוחות הראשונים, לא זכו עם ישראל, נשברו, ובלוחות השניים, מי שהביא את החומרה, זה משה רבנו, אבל מי שכתב את התוכנה, זה הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד מאוד חשוב, מה?
יש פה ניסיון ליישב את הדברים, עוד יישוב.
יש יישוב אחד של החתם סופר, כן? שהוא לא, אני חושב שזה אני חושב שזה אוקיי, שאומר שהוא בעצם משה חרט טיוטה, והקדוש ברוך הוא כתב את זה בפועל, אבל זה דעה
משה רבנו כתב כמה שלך לכתוב.
לא, זה בסדר, אתה לא תמיד שזה דחוק, זה נגד הפשט. בוא, תשתחרר מזה, אתה עדיף ל... נחמד.
אבל הקדוש ברוך הוא כתב את הלוחות הראשונים בצורה מיוחדת.
גם השניים בצורה מיוחדת. לא, אני אומר את זה, תקשיב. לא, אני לא אתן לך, לא תסיים. קודם תשמע אתה. לא תשמע אתה. לא תשמע. כשהוא אומר, כאשר כתב ויכתוב הלוחות, כמכתב הראשון. וזה המהות של כל השיחה הזאת, היא לדעת שגם הלוחות השניים כמכתב הראשון. מה אתה רוצה עכשיו?
אז בשביל להשאיר את הדברים, אז משה רבנו עלה עם הלוחות, והחלקים, אבל הוא אומר לו, הוא כתב את עשרת הדיברות שם, אבל הוא כתב כמו שיכל לכתוב, הוא לא, מה, הוא לא...
איפה כתוב שהוא כתב כמו שהוא יכל לכתוב, איפה תמיד את זה?
נו,
גמור.
אז הוא כתב כמה שהוא יכל, והקדוש ברוך הוא השלים את הכתיבה החודרנית המיוחדת שה...
פירוש נחמד, אבל זה לא, פירוש נחמד, אבל לא מתיישב, בסדר, הבנתי, שמעתי, אבל לא מתיישב, כי זה כראשונים, כמכתב הראשון, בסדר, טוב, אוקיי, למה זה חשוב, למה, תודה רבה, יפה, טוב, הוא מודה ועוזב ירוחם, בסדר, בסדר, אבל זה פלפול שהוא לא מתיישב, בוא, נתקדם, מה חשוב פה? חשוב פה שתי אותיות, חשוב פה שתי אותיות שדיברנו על זה כמה פעמים, יש סמך ומם, סמך ומם, אות סמך ואות מם, מה מיוחד באותיות האלה הסופיות? שמה כותב מם? זה ריבוע, ובאמצע יש כאילו את הגולגול הזה, נכון? אי אפשר שזה יהיה באוויר, אלא אם כן יש פה אור אלוקי שמקיף את האבן הזאת. וכיוון שהם חרוטים משני הצדדים, מזה ומזה הם כתובים, משהו צריך להחזיק את הגולגול שיעשה מזה סמך ומם. ולכן אומרים שסמך ומם בנס הם עומדים. עכשיו מה שהדבר, התגלית הכי מרתקת שתהיה בעזרת השם בימות המשיח, זה הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לפתוח את הארון הברית, להוציא משם את הלוחות ולראות אלוקות בהתגלמותה. לראות איך האבן האמצעית נמצאת באוויר, שמי שמחזיק אותה, אצבע אלוקים ממש.
ובכלל יהיה מותר להוציא אותה?
מה? המשיח יכול לעשות הכל, אין בעיה. אנחנו נבקש ממנו יפה, שלושה העתקים, נשלח לו מייל, הוא יעשה את זה בשבילנו. אבל זה מה שמראה, מה זה בנס הם עומדים. ולמה דווקא סמך מם? סמך ומם, האותיות האלה. אמרנו, זה הקיצור של מיודענו, שמיודענו. בסדר? יפה מאוד. אז הנה, אז עכשיו הולכים ללב השיעור. מה?
מה?
סמך ומם, יש מלאך המוות, סמך ומם א' ל', שאסור להגיד אותו. אז השם חיבה שלו זה סמי. סמך ומם בקיצור. ומגולם בתוכו הסמך ומם. עכשיו מפה, זה בדיוק הקטע שמקשר אותי. כן, הדוד סם. וזה בדיוק מביא אותי ללב של השיעור. כמה, מתי יהיה מנחה?
שבע
ועשרה. ישדה עם עק, שבע ורבע, שבע ורבע, שבע ורבע, אני לא מבטר לכם, אני לא אבטר לכם, בואו.
אז איפה?
יופי, אז בואו, אל תפריעו לי, ניתן את זה אוטוסטרדה. אז אנחנו פה, יש פסוק שכולנו ככה מדקלמים אותו, בסדר? ואתה ישראל, מה השם אלוהיך דורש מהאימך, נכון? מכירים את זה, נכון? פרק י' פסוק י' ב' ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך? כי אם לראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. בשנים קודמות למדנו, כן? שבעצם לא צריך לקרוא את זה בצורה הזאת. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? סימן שאלה, תשובה. כי אם לראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו. כי על זה הגמרא אומרת, מה אתה עושה לי תרגיל? אתה אומר, מה אני כבר מבקש ממך? כן, מה ישראל, מה השם שואל מעמך? ופתאום בתשובה אתה מכניס לי לראה את השם, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו ולעבוד בכל לבבך ובכל נפשך. אז הגמרא אומרת, מה זה מילתא זוטרתא? מה זה בקטנה? תראה מה זה, מה הכנסת לי ברשימה. אחד התירוצים זה שבעצם צריך לקרוא את הפסוק בצורה אחרת. ואתה ישראל, נקודתיים, מה השם שואל מעמך? נקודה. מה השם מבקש ממך? להיות מה? ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? השם שואל מעמך להיות מה? ואם תהיה מה, אז בקטנה בשבילך ליראה את השם, ללכת בכל דרכיו ולעבוד וכו' וכו'. מה זה להיות מה? מה זה להיות מה? אז אמרנו ענווה. זה מה שלמדנו בשנים קודמות, ואנחנו מה כי תלינו עלינו, מה לשון ענווה, או במילים אחרות יפות יותר, אנחנו יודעים שמה זה 45, 45 בגימטריה זה אדם, א' ד' מם, מם זה 40, א' 1 ד' 4 זה 45, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? מה השם מבקש מאיתנו להיות? בני אדם, זהו. תהיה בן אדם, הראשון הכל יהיה בסדר, להיות בן אדם. וזה גם למדנו עם העניין של החיות, כל מה שדיברנו, הכל מתקשר בסוף. אבל פה אני רוצה להוסיף עוד נדבך אחד, כן? ואנחנו יודעים שאדם חייב לברך, יש המלצה טובה, להגיע ל-100 ברכות ביום. ואנחנו יכולים להגיע לזה, יש לנו ברכות השחר, שלוש פעמים עמידה, וזה, בשבת יש את הסעודות, אתה יכול לברך קצת לפני, זה, אתה עושה אפריטיב, אתה יכול לסגור, אם אפריטיב טוב, אתה יכול לסגור 100 ברכות, עם כמה אפריטיפים, בדיוק, כל עוד שאתה לא נותן לי ידיים, יש פה רפרי העץ, הכל טוב. יופי. ובסמים, נכון, לברך על בסמים וכולי וכולי. יפה. אבל מאיפה למדו שחייב אדם לברך, או מברך אדם 100 ברכות ביום, מהפסוק הזה. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? מה אל תקרא, מה אלא 100. שמפה למדו 100 ברכות. ואתה אומר, למה דווקא מהמילה מה הזאת, פה דחפת את המאה, יש עוד כמה פעמים מאה בתורה, שאתה יכול להגיד עליהם מאה, למה דווקא במה הזה, מה מיוחד במה הזה, הסד לדבר, שאם אתה סופר את סך הכל האותיות בפסוק הזה, אתה מוצא שיש שם 99 אותיות. אם אתה מוסיף א', אתה מגיע למאה. ואז השאלה המרתקת היא, למה דווקא הוספת את האות א'? תיקח באיזשהו מקום אחר, תוסיף עוד, למשל, סתם לדוגמה. מה? גם ג', כן, למשל, ללכת בכל דרכיו ולאהבה. לא, אפשר למצוא פה איזושהי מילה שאפשר להכניס עוד אות אחת ותגיע למאה. למה דווקא א'? למה דווקא א'?
זה א',
אז מה יש באחד הזה? מה יש באחד הזה? אז בוא נראה, אז מה יש באחד הזה? אז כדי לדעת את זה, אני אגיד את זה ממש בקודים, חבל שאין לנו מספיק זמן על זה, כן? שלמעשה, יש לנו בבסיס שלושה חלקי נשמה. יש לנו נפש, רוח, נשמה. יש גם חיה יחידה, לא ניכנס לזה. מה שאצלנו בגוף, יש נפש שהיא כנגד הכבד, רוח כנגד הלב, והנשמה שהיא כנגד המוח. בסדר? וחז"ל מדמים את השלוש דרגות האלה לכהן, לוי וישראל. מי הנבחר?
כהן.
בלי להיות מגדרי, כהן. ולוי וישראל. בדרגות האלה, מי יהיה כהן? הנשמה. נכון? נשמה, כהן. לוי, רוח. נפש, זה ישראל. בסדר? עכשיו, כשאנחנו מביאים מעשרות לבית המקדש, נותנים מעשר לכהן, ללוי, ולכהן מעשר מן המעשר. בסדר? הלוי נותן מעשר מן המעשר. עכשיו, אם אני אומר שיש לי 100 ברכות, כן? שהם כנגד נפש, שזה ישראל, כל איש בישראל חייב לקיים 100 ברכות, המעשר ללוי זה יהיה 10, והעשר ייתן 1 לכהן. זאת אומרת, הנשמה תקבל 1. כדי שהנשמה תקבל 1 שלם, חייב בבסיס להיות 100. אם למשל אני אעשה 98, אז מעשר מזה יצא 9.8, והנשמה תקבל 0.98. אין לי אפילו 1 כדי בעצם לתת לי כוח לנשמה, כדי להתחבר למקור שלה. למה? מה המקור של הנשמה? חלק אלוה ממעל, כן? אלופו של עולם, אלוקים א', כן? כדי לחבר את הנשמה למקור שלה, אתה צריך לתת לה כוח לפחות של אחד. אז בעצם המאה ברכות זה כדי להוליד בסוף שיהיה לנו אחד.
אבל אולי אנחנו
יותר ממאה,
יותר ממאה לפעמים.
אז עד רבה, בסדר גמור. יפה, עד רבה. עכשיו, מה התוצאה, שימו לב, מה התוצאה שתהיה, אם אני לא נותן אחד שלם לנשמה, הנשמה מסתלקת. הכוונה מסתלקת היא עולה למעלה. בסדר? ואז יש לי רק גוף, יש לי גוף, יש לי נפש, ויש לי רוח, אין לי נשמה. בסדר? אין לי נשמה, בהגדרה זה חס וחלילה מוות. זה מוות. לכן, כשדוד המלך תיקן, למה דוד המלך תיקן להגיד 100 ברכות ביום? כי הייתה מגפה, וכל יום היו מתים 100 איש. ואז הוא שאל את עצמו, מה אני אעשה כדי לרפא את העניין הזה? מה אני אחזור ויתקן את מה שמשה רבנו תיקן בפסוק הזה, להגיד 100 ברכות, שזה כדי להינצל ממוות. איך ניצלים ממוות? עכשיו הבנו איך. כי ברגע שבן אדם מברך 100 ברכות, אז הוא מרים 10 לרוח, והרוח מרימה 1 לנשמה, הנשמה מחוברת לגוף, הכל בסדר. אבל אם אני לא מקיים 100, אז הנשמה מתנתקת, ואני נמסר בידיו של סמך מם שדיברנו עליו. כמה גימטריה סמך מם? 100. אתה במאה אחר, לא במאה של החיים, אלא חס וחלילה במאה של המוות. כלומר, כדי לקבל חיות לנשמה, אנחנו מברכים 100 ברכות ביום. ולכן, זו התרופה שדוד המלך מצא. תגידו 100 ברכות ביום, אתם ניצלים ממלך המוות. איך? כי ברגע שהנשמה חוזרת לגוף, אז יש עליך צלם אלוקים, ואז המזיקים, מה שדיברנו בהתחלת השיעור, יראים ממך, לא מתקרבים אליך. למה יש לך פה צלם אלוקים? אני רואה פה צלם אלוקים, אני מתרחק. ולכן אתה שמור מן המזיקים. כשאתה מברך 100 ברכות ביום, אתה משלים בעצם את כל הקומה של נפש רוח נשמה, הנשמה היא חלק מהגוף שלך, והמזיקים מתייראים ומתרחקים ממך. רמז לדבר, תזכור מה שאתה רוצה להגיד, רק אני רוצה לזה. רמז לדבר, יש פסוק יפה שאומר, נדמה לי זה במשלה, איש תהפוכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף. בפשוט מה הפסוק אומר? שאם בן אדם עושה תהפוכות, כלומר מחרווד, עושה מחרווד את האנשים, עושה בלגנים, עושה שטויות, כן? ישלח מדון. מה הוא יביא? יביא תוצאה שאנשים יריבו ביניהם וכולי וכולי. ונרגן, אחד שמתעצבן או מעצבן אנשים, מפריד אלוף. הוא כאילו עושה הפרדה בין אנשים. כן? עכשיו, כשאני אומר אלוף, בסדר? אלוף, זה צריך להתקשר גם לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אמר, והוא הולך תכף. אתה נשאר איתנו שאתה הולך?
נשאר.
אלוף, אלופו של עולם. אבל במילה אלוף אנחנו שומעים את המילה אלף. אלף, בסדר? עכשיו ניקח את המילה נרגן, נרגן, זה ראשי תיבות, נפש, רוח, גוף, נשמה. מה קרה פה בעצם לפי הסדר? משהו לא בסדר בסדר, נכון? היה צריך להיות נשמה בהתחלה, מצוין, וגוף בסוף. אבל בגלל שהוא מפריד אלוף, כלומר הוא לא מגיע למצב שיש לנו אלף, כי אין לי מאה ברכות, לא הגעתי לאחד של הנשמה, אז הוא עשה בלגן בתוך הסדר. ואז איפה נמצאת הנשמה? מנותקת מהגוף. היא נמצאת בסוף, היא מנותקת מהגוף. אז כדי להחזיר אותה חזרה לגוף לפי הסדר, מאה ברכות שמולידים עשר לרוח, ועשר נותן מעשר מן המעשר לנשמה, והכל בעצם בסדר אחד. אז האלף, היא בעצם זו שמחברת בסופו של דבר בין הגוף לבין הנשמה, חלק אלוה ממעל, וכשאנחנו עם נשמה, אז אנחנו מוגנים מהמזיקים, ואז לא תרבה עליך חיית השדה. חיית השדה זה לא רק נמרים ועריות, אלא כל החיצונים, כל הסתרא אחרא וכל המזיקים שמסתובבים סביבנו, בעצם כשאנחנו מברכים, אז אנחנו יוצרים מסביבנו חליפת מגן. והגדולה היא בעצם, אני רוצה להתחבר למה שאתה אמרת בהתחלה, שגם אם אין לי מאה ברכות, וזה בעצם מה שהתורה מצפה מאיתנו. הברכה היא אמצעי כדי להכניס את המודעות להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל גם אם אין לי מאה ברכות, למשל מצוות יישוב ארץ ישראל, כמו שהוא אמר, לא כתוב ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. גם אם אין לי את הברכות האלה, להגיע לדרגה, שאנחנו מתחברים לאלופו של העולם, גם בלי ברכה, ואיך זה רמוז? איפה זה רמוז כל מה שאמרתי עכשיו? שהתורה לא כתבה את האלף בכוונה. איפה האלף נמצאת? כן, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך השם אומר? אל תקרא מה, אלא מאה. בסדר, אז תכתוב מאה, למה אתה כותב לי מה? למה העלמת לי את האלף? האלף היא ביד שלנו, היא נסתרת. מי שבעצם יכניס את האלף, זה מה שאנחנו עושים, זה המעשים שלנו, הם אלה שמקיימים אותה. ואם אנחנו צריכים להגיע לרמת מודעות כזאת, שמכניסים את אלופו של העולם, את א', לתוך ההוויה ולתוך החיים שלנו, אז כמובן שאנחנו מקבלים את החליפת מגן שאנחנו צריכים, ואנחנו מוגנים והמזיקים, ובעזרת השם, ככה נוכל לקרב את המשיח. איפה זה? וזה השורה התחתונה, שמעני. מי תיקן את המאה ברכות? לא. משה רבנו תיקן את המאה ברכות, השתכחו, ככה חז"ל אומרים, השתכחו, וכשהתחילה המגפה ירד לדוד המלך האסימון, שיש כזה טיפ שאפשר להשתמש בו, חזר ותיקן מאה ברכות, עם הזמן שכחו את זה, ונדמה לי שרבן יוחנן בן זכאי חזר והתקין אותם עוד הפעם את המאה ברכות האלה. אבל מה קשור דווקא דוד המלך? אז אם תשימו לב, אדם הראשון הוא זה שחטא, והוא כתוצאה מהחטא שלו הביא מיטה לעולם, הוריד מיטה לעולם. אנשים מתים בגלל חטא אדם הראשון. דוד המלך שהוא קרוץ 70 שנה מאדם הראשון, התפקיד שלו זה להחזיר את החיים לעולם. מתי יחזרו החיים לעולם? אחרי שיהיה משיח, תהיה תחיית המתים, כן? ואז לא יהיה יותר מוות בעולם. אז דוד יסגור את המעגל שפתח אותו אדם הראשון, והכלי שהוא נתן לנו לעבוד, לעשות עבודה, ולאסוף את הניצוצות ולהגיע סוף סוף לכוס אחת פעמית במגדל, זה 100 ברכות. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רבי חנניה קשה אומר.